כשאתם חושבים שכבר ניצחתם, אל תורידו רגל מהגז. וגם כשהכל נראה אבוד, אל תורידו רגל מהגז. פתיח ומתחילים.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו.
והיום בביולוגיה של הווינרים, מה נהגי פורמולה אחת עושים נכון ולא נכון בדרך לאליפות הגרנד פרי, ושלוש דרכים לשפר את הסיכויים שלנו להישגים. אז השבוע סיימתי לצפות בסדרה הדוקומנטרית המרתקת, פורמולה אחת המרוץ לניצחון. באנגלית זה נקרא Drive to Survive, ואיך לומר בעדינות, התאהבתי. נכון, נהג פורמולה אני כבר לא יהיה, אשתי כנראה תעיד אחרת, אבל אוהד של הספורט המוטורי מספר אחד בעולם, אני בטוח יהיה, אני כבר. אז מי שלא מכיר מכם, מדובר בסדרה דוקומנטרית שהופקה בשיתוף נטפליקס וקבוצת פורמולה אחת. הסדרה מתארת את ההתרחשויות מאחורי הקלעים שליוו את עונת 2018 של האליפות. וכמו בכדורגל ובחיים, גם בפורמולה אחת יש הכל מהכל. תהילה, כסף גדול, אוהדים מושבעים, אופוריה בניצחונות, היסטריה בהפסדים, אתגר הקבוצות הקטנות להתחרות בקבוצות העשירות כמו מרצדס ופרארי עם תקציבים של 500 ו-600 מיליון דולר, קרבות אגו וטרשטוק מטורף בין הנהגים מהקבוצות השונות, וקרבות אגו אפילו גדולים יותר, היה מעניין לראות את זה, בנהגים שמתחרים באותה קבוצה. תוסיפו לזה את העובדה שיש רק שני מקומות בכל קבוצה שהופכת את הסיכוי להיות אולי יום אחד נהג פורמולה אחת לכמעט בלתי אפשרית, והרי לכם סיר לחץ לא לבעל אלף חלש. לאורך הסדרה, מדובר ב-12 פרקים, כל פרק 45 דקות או שעה, לא הפסקתי לכתוב לעצמי נקודות. ומתוך עשרות הנקודות, ריכזתי לכם את שלושת הנקודות המשמעותיות שתפסו אותי, ועכשיו הן שלכם. אז בואו נצא לדרך. הנקודה הראשונה נקראת כך, האליפות שלך עלולה להיות מוכרעת על ידי אחרון המכונאים, ולכן דאג לטפח את כולם. רקע מקדים. אחד המשתנים הקובעים, אולי המשמעותיים ביותר שיקבעו בסוף את המיקום של כל נהג, היא אסטרטגיית החלפת הצמיגים של הקבוצה. לוקח אתכם אחורה, ל-2016, לגרנד פרי הנוצץ במונקו, דניאל ריקרדו, נהגה של רדבול, הוביל את המרוץ במקום הראשון. הכל הלך פיקס, הכל עבד מושלם כמו בספר. אבל אז הוא ירד לתיקונים האחרונים בפיטסטופ, כן? הפיטסטופ זו תחנת העצירה של הקבוצה. מדובר בהחלפה, עניין של גג 3 שניות להחלפת גלגלים, וזהו, אתה יורד, מחליפים לך את הגלגלים, ואתה טס להמשך המרוץ. רק שהמרוץ הזה הכין לריקרדו הפתעה, או יותר נכון סיוט. כשריקרדו הגיע לתחנת העצירה, עיניו חשכו. צוות המכונאים והתפעול נרדם בשמירה. אמנם היו שם אנשים, רק בלי צמיגים. זה היה כמו חלטורה, הוא העיד. ריקרדו פשוט המתין שם בחוסר אונים. וכשיצא למרוץ הוא גילה שבעצם עקפו אותו. העצירה התעכבה משלוש שניות לעשר שניות פלוס. כן? שבע שניות, כמעט יותר משבע שניות היקרות האלה, עלו לריקרדו ולקבוצת רדבול בהפסד המקום הראשון. תחשבו רגע על הרגע הזה, הוא פשוט יורד לעצירה, הוא כבר יודע שהצוות שלו מחכה לו שם, אבל היו שם כל האנשים חוץ מהאנשים שצריכים להחזיק את הגלגלים ולהכניס אותם לתוך המכונית. ריקרדו הרגיש שהוא ננטש. התחקיר כמובן היה קורע לב, המכונאים שנרדמו בשמירה לקחו אחריות בדמעות ותחושת אשמה שאני בספק אם יום אחד תעבור להם. אך בו זמנית הם העידו על כך ועל נתונים כמו עייפות, חוסר שינה, מתח, כן? כל מאפייני הסטרס הקלאסיים. ולכן הנקודה הראשונה דווקא באה להגיד לנו משהו נוסף. במסע הקבוצתי להישגים עלינו לזכור שכולם תלויים בכולם וגם אחרון המכונאים הוא אדם שזקוק לכלים מנטליים, לתפקוד מיטבי תחת לחץ, בדיוק כמו הנהג שמקבל, לא יודע, 200-300 מיליון דולר לעונה, או כמה שזה לא יהיה, 7 מיליון דולר לעונה, אני יודע, אחד הנהגים. אז נכון, לפודיום עולה נהג אחד, לרכב נכנס נהג אחד, אבל מאחוריו אלפי אנשים שעוזרים בדרך, ובלעדיהם אין קבוצה. לכן, זה לא משנה באיזה מגרש אנחנו פועלים, עסקים, ספורט, חינוך, אימון, מוזיקה, עלינו לזכור שההצלחה של קבוצה בנויה מאנשים, ועלינו לדאוג לכולם, בעיקר לאחרונים בהיררכיה. אז לא משנה כמה בכירים אתם, מי מכם ששומע אותי, עיקרון החוליה החלשה תופס גם כאן. זכרו, השרשרת חזקה כחוזק החוליה החלשה שלה. ואם תראו את זה, אז באמת אחד הרגעים הכל כך שוברי לב האלה, זה שהנטייה שלנו לחשוב שאנחנו לבד במערכה, וזה פשוט לא ככה. ולא משנה באיזה קבוצה שיחקתי, או באיזה קבוצה ליוויתי כמאמן מנטלי, כל פעם שאחד האנשים, או היה איזושהי חשיבה שזה הכל עליו, או שעל פי וישק דבר, תמיד זה יתפוצץ בפנים, כי בסופו של דבר, קבוצה מנצחת רק כשכל החלקים עובדים באמת. ולאורך זמן, מי שלא מטפח את כולם, נחלש. אז הקטע הזה הוא כל כך חשוב, והייתי רוצה דווקא להפנות את זה אליכם, באמת מקום של, מהי החוליה החלשה אצלכם בחיים? או אם אתם בעלי עסקים, מי החוליה החלשה אצלכם בביזנס? או אם אתם ספורטאים, מה החוליה החלשה אצלכם בעסק שנקרא הגוף שלכם? האם הטכניקה, האם הטקטיקה, האם התזונה שלכם? כי לכל אחד מאיתנו יש איזושהי חוליה חלשה שקיימת בתוכנו. ואם נסתכל ונעשה איזשהו ככה תחקיר פנימי עם עצמנו, ונזהה את החוליה החלשה שלא מקבלת מספיק תשומת לב, שלא באמת מקבלת את מלוא ההשקעה ואת מלוא ההתמדה, נגלה שיש לנו מקום שאנחנו יכולים לצמוח בו בצורה מטורפת. אז המטאפורה כאן של פורמולה אחת היא בעצם מטאפורה לחיים. והמטאפורה היא פשוטה. כמו שהנהג, אותו, מה שנקרא, אותו אליל, אותו כוכב, הוא פשוט לא עלה לפודיום במקום הראשון, בגלל שאחרון המכונאים, הזוטר הזה, פשוט לא יכל ולא, לא הצליח לעמוד במאני טיים כדי להחליף לו את הגלגל. ולפעמים אנחנו לא משיגים דברים, לא בגלל שאנחנו לא הצלחנו להיות טובים באותו רגע, אלא כי הדבר השולי הזה שלא שמנו לב אליו, כמו לשתות מים בבוקר, לישון 8 שעות שינה, להתאושש מהר מטעויות, לא לדפוק חשבון למה אחרים חושבים. פתאום הדברים הקטנים האלה מתנקזים לכדי איזשהו חוסר יכולת להגיע למאני טיים ולבצע. ולכן התובנה הזאת כאן אליכם היא לשים לב שאנחנו באמת משקיעים ונותנים תשומת לב גם לדברים הקטנים. כי כמו שבפורמולה אחת, אחרון המכונאים, פשוט גרם לרדבול להפסיד את הפודיום ואת המדליית זהב, או את הגביע יותר נכון, אז ככה גם אצלנו. הדברים הקטנים שאנחנו לא עושים יכולים לגרום לנו להפסידים הגדולים. אז אני ככה, מה שנקרא, שולח אליכם את הכדור, כדי לחשוב באמת מי הוא אחרון המכונאים בחיים שלכם. זאת הנקודה הראשונה. נקודה מספר 2 נקראת, לנצח את המשחק קודם בראש, ואז לעלות למסלול. באחד הפרקים נראה אסטבן אוקון, נהג הפורמולה אחת של פורס אינדיה, נכנס לחדר האימונים. הוא נכנס לחדר האימונים, הוא עולה על מתקן שנראה בדיוק כמו מכונית מרוץ מדומה. הוא מניח את הידיים שלו על ההגה, עוצם את העיניים, ופשוט מתחיל לשדר לעצמו את המסלול, תוך כדי הזזת הרגליים בתנועת ברקס, גז, בתאום מושלם למסלול המקורי שכבר חרוט בראשו. הכל קורץ לו בדמיון. אוקון פשוט עולה לרכב מדומה, עצם את העיניים שלו והתחיל להריץ את המרוץ בראש, תוך כדי שהוא מדקלם את הטקסט הבא. דמיינו עכשיו בן אדם על ההגה ומדקלם לעצמו את הטקסט הבא. אני ממשיך ישר. מערכת מניעת חיכוך עובדת. פנייה אחת מגיעה. פנייה שנייה עוד 50 מטר. אני מוריד הילוך. פנייה נמוכה. מגביר כוח. כמה קפיצות. בום 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 בולם. הילוך שלישי. פנייה ארוכה שמאלה. פנייה 7 על שפת הכביש. מגביר מהירות. הילוך שלישי. רביעי. חמישי. שישי. שביעי. ישר עד הסוף. כל מה שתיארתי לכם עכשיו, אסטבן אוקון פשוט תמלל ודיבר את זה, תוך כדי שהעיניים שלו עצומות, והגוף שלו שמתנהג כאילו הוא נמצא אשכרה במרוץ. הכל רץ לו כמו סרט בראש, ממש בריפית. אוקון תרגל כאן אימון מנטלי ברמות הכי גבוהות שיש. חשוב להבין, תראו, אחד הקשיים הכי גדולים של ספורטאי הוא להתאמן באותם תנאים של התחרות. איך שלא נסובב את זה? אימון לעולם לא יהיה דומה לחוויית הלחץ שיש בתחרות. כאן נכנס האימון המנטלי לתמונה, שמאפשר לנו באמצעות טכניקות אימון מוחי מדמה מציאות לחוות סיטואציה עתידית עוד לפני שהיא קרתה. אני חוזר על זה. אימון מנטלי מאפשר לנו לחוות סיטואציה עתידית עוד לפני שהיא קרתה. לא רק לחוות אותה, להכיר אותה, להתאמן עליה, ובכך לאמן את עצמנו להרגיש נינוחים וטבעיים בחוויית הלחץ הצפויה במציאות. לפי התיאוריה הנוירומסקולרית, לא להיבהל, זה בעצם מדבר על הקשר בין המוח לשרירים, בתהליך ההדמיה, כן, כשאנחנו עושים סימולציה בראש, נוצרים אימפולסים, דחפים חשמליים שעוברים מהמוח אל השרירים באמצעות מערכת העצבים, ממש כמו פולסים המיוצרים בביצוע מוטורי ממשי. ובעת החזרה המנטלית בהדמיה, מוכפלות התבניות המוטוריות במוח, וכך גם תחושת ההיכרות שלנו עם הביצוע. לא להיבהל שנייה מהפסקה האחרונה, אני כבר מסביר. בפשטות, כשאנחנו מבצעים את תהליך ההדמיה בראש, כשאנחנו מריצים לעצמנו סימולציה, ממש בדמיון, סרט בהיר של הסיטואציה כאילו אנחנו שם, אנחנו למעשה מפעילים את אותם אזורים במוח שמופעלים בביצוע אמיתי במציאות, על אף שאנחנו יכולים להיות בבית במצב סטטי לגמרי. ובכל פעם שאנחנו עושים הדמיה על תוצאה שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו גורמים למוח להרגיש שהיא כבר קרתה. ואז מה קורה? ככל שאנחנו מריצים את זה, אז בזמן אמת בתחרות, טבעי לנו לשחרר את הביצוע המוצלח שיצרנו בהדמיה. במילים אחרות, מה שעשה כאן אסטבאנו קון זה לדמות מצב אמת במוח, כך שברגע האמת במרוץ, הגוף והתודעה שלו כבר הכירו את הסיטואציה ופעלו בנינוחות על אף הלחץ. אגב, באותה תחרות הוא עוקף את פרננדו אלונסו, פעמיים אלוף עולם בפורמולה אחת, ומסיים במקום השביעי המכובד, לצוות פורס אינדיה, שהיה באותה תקופה מוגבל תקציבית, לימים גם נסגר ונרכש. Long story short, החלק החזק כאן, הוא שבסוף הפרק, אוקון מקנח במשפט שבו הוא אומר, אתה צריך לפתוח בכישורים שלך, לפתוח במכונית שלך, ולהפוך לחלק ממנה. תראו, זה לא מספיק להתאמן בחדר האימונים. זה לא מספיק שמרצה ידע את השקפים שלו טוב. למה? כי כולנו יודעים שזמן תכנון וזמן ביצוע הם אירועים שונים לגמרי. אימונים ומשחקים הם אירועים שונים לגמרי. לתכנן את החזון שלך לחיים ולקום בבוקר ולבצע אותו, אלה שתי חוויות שונות. ובגלל שאלה שני חוויות שונות, חשוב שנבין שלא מספיק, ואני רואה את זה לא מעט, שכל כך הרבה אנשים שוהים ומבלים כל כך הרבה זמן, בזמן תכנון אני קורא לו, ומבלים אולי 10% מהחיים שלהם בזמן ביצוע. אנחנו רוצים להפוך את זה, או לפחות לאזן את זה, ש-50% מהחיים נבלה בזמן ביצוע, זאת אומרת שאנחנו רוצים להתחיל להתאמן על חוויית הלחץ. אנחנו רוצים להתחיל להתחבר אליה, לאהוב אותה, כן? אם אתה ספורטאי, או אם אתה יזם, או אם אתה, לא יודע, פסנתרן או זמר, לא מספיק להתאמן בחדר האימונים. אנחנו רוצים להתאמן על הביצוע בזמן אמת. אז הדרך הכי טובה היא פשוט לצאת ולהתחרות כמה שיותר, אם אתה ספורטאי. הדרך הכי טובה היא לצאת ולשיר לכמה שיותר אנשים בלייב. הדרך הכי טובה אם אתה יזם, היא לפגוש כמה שיותר אנשים ולהציע את העסקה שלך. העניין החשוב כאן הוא שברגע שאנחנו עושים הדמיה וסימולציה בראש, אנחנו מאמנים את הגוף שלנו להתחבר ולהרגיש בנוח עם החוויה. כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין מציאות לבין דמיון. מה שאנחנו מריצים בראש מבחינת המוח שלנו, ודיברנו על זה כאן, כן? לפי התיאוריה הנוירומסקולרית, שבעצם המוח שלנו מפעיל את אותם אימפולסים, אותם דחפים חשמליים שעוברים מהמוח לשרירים, בדיוק אותו תהליך שקורה לנו כשאנחנו בחדר, מדמיינים, מריצים לעצמנו את הסרט של איך אנחנו הולכים להיות כמו שאנחנו רוצים להיות, מבחינת המוח שלנו חווינו את אותה חוויה בזמן אמת. אגב, הנקודה הזאת מזכירה לי את השיחה שהייתה לי עם אנדי רם, ואתם יכולים להזין לפרק הקודם שהוקלט עם אנדי רם, הוא דיבר על זה שאחד מהטכניקות הטובות ביותר שהוא השתמש בהם, הייתה טכניקת הדמיון המודרך, הוא היה פשוט מדמה את הסיטואציה, ומריץ לעצמו כל מיני סנריום שיכולים לקרות במשחק, אם אני אקבל את הכדור לכאן, אני אגיש לכאן, הוא ממש היה מריץ לעצמו סרטים. הקטע המעניין כאן, זה שהוא אמר לי שאיתן זה, תראה, זה שדמיינתי את המכה המושלמת לא אומר שהמכה המושלמת אכן קרתה, אבל מה שקרה זה שהגוף שלו היה מוכן כבר לחוויה הזאת, והוא הגיב כמו שהוא צריך להגיב, ולפעמים הוא היה מגיב אחרת. ואני חושב שזה מידע נורא נורא חשוב לנו, כי הרבה מהאנשים שהם רוצים להצליח בחיים ולהגיע להישגים, הם מדמיינים איך זה אמור לקרות, ומדמיינים איך זה אמור להיות, ואיך הדרך להצלחה שלהם תהיה סלולה מנקודה 1, 2, 3, 4, 5, ואז אני אגיע לפה וזה יעבור לפה. ואז כשהם יוצאים לחיים, החיים והמציאות מתפקדים אחרת לגמרי, ואותם אנשים מתאכזבים נורא, כי מרגישים שזה כמו מגדל קלפים שחרב, כי זה לא קורה בדיוק כמו הציפיות שקרו להם בראש. הקטע הוא שכשאנחנו עושים הדמיה, כשאנחנו מתחילים לחזות מראש את אותם סיטואציות, כשאנחנו מתחילים לדמיין איך אנחנו רוצים לפעול ולתפקד במאני טיים, בלחץ של החיים, הגדולה היא להבין שכשאנחנו יוצאים לביצוע, זה לא אמור להיות בדיוק ככה. אבל זה אומר שהגוף שלנו כבר ידע איך להגיב, כי הוא מוכן לכל תרחיש שלא יקרה. וזה הקטע הגדול כאן. אז כשאנחנו מדברים על הצלחה בכלל בכל תחום, אנחנו רוצים להבין שחלק משמעותי בהצלחה היא לנצח את המשחק, לנצח את המשחק מראש. איך אנחנו עושים את זה? בתחילת יום שלכם. קחו 5 דקות לדמיין את היום המושלם. מה הדברים שקרו בתוך היום? לא מה אתם רוצים שיקרה, תדמיינו מה כבר קרה שהפך את היום הזה למוצלח. זה יגרום לתחושת נינוחות מאוד מאוד גדולה, ואולי לתחושה שאני כל כך אוהב לעבוד איתה עם ספורטאים, אני קורא לזה תחושת הדז'ה-וו, או אפקט הדז'ה-וו, שאני בעצם מריץ לעצמי בראש כל מיני סנריו שאני רוצה שיקרו, ואז כשאני יוצא ליום שלי ומתחיל לפעול, משהו בתוכי מרגיש כמו, בוא נה, כבר הייתי פה בקטע הזה. אז דמיינו עכשיו איש עסקים שמתחיל להריץ לעצמו איזשהו עסקה, והוא כבר חווה אותה כל כך הרבה פעמים בראש, שכשהוא בא לעסקה ולמסע ומתן, הוא מרגיש כל כך כל כך נינוח, ששום דבר לא מפתיע אותו. אז קחו, תראו אם אתם יכולים להכניס את זה ליום שלכם. ולנקודה השלישית, נקראת בלי דרמות, תחת לחץ. אחת הסצנות שחוזרות על עצמה שוב ושוב לאורך כל הסדרה, ואתם יודעים, זה על פניו נראה אולי טריוויאלי, אבל מהעיניים שלי, כחוקר הפסיכולוגיה של הביצוע, מדובר בגאונות, שצריכה ללמד מבחינתי בכל קבוצה או לכל אדם במסע להישגים. ואני מדבר על איכות הקשר בין נהג הפורמולה בזמן התחרות, לאיש הקשר שלו בחדר הבקרה. למי מכם שלא יודע, לנהג פורמולה יש רק אדם אחד שנמצא איתו בקשר ישיר במהלך הנסיעה. אתם יכולים לנחש למה, כן, דמיינו לעצמכם נהג פורמולה, נוסע על 400 קמ"ש, לוקח סיבובים ב-330 קמ"ש, דמיינו לעצמכם שיהיה לו קבוצת וואטסאפ, או איזה 4-5 אנשים שידברו איתו, אני מניח שאת המרוץ הוא לא יסיים בביטחה. אז לנהג פורמולה יש רק אדם אחד שנמצא איתו בקשר במהלך הנסיעה, זאת בכדי להבטיח ערוץ נקי מהפרעות, ערוץ נקי מדעות, אג'נדות שעלולות להסיח את דעתו. אז מה שם היה כל כך מרתק? התקשורת ביניהם. זה לא מה הם אמרו, אלא איך הם דיברו ביניהם. את סגנון התקשורת אני יכול לתאר כתקשורת בלי דרמות. כלומר, היו שהמון קטעים, ולפעמים, אתם יודעים, המנוע פתאום עומד להתפוצץ, או גלגל שעומד לעוף, או כשל מסוים בבוכנות, או 1001 דברים. עכשיו, הקטע היפה פה הוא שבין אם המנוע של המכונית עמד להתפוצץ, ובין אם הנהג היה לקראת ניצחון פנומנלי, כשהמתחרה שלה נושף לו בעורף, התקשורת של איש הקשר בבקרה לא השתנתה ונותרה תמיד באותה טונציה. עניינית, עובדתית, נטולת פרשנות. אתם יודעים, לרגע הייתי יכול לחשוב שאיש הקשר עבר איזה סדנת הסתרת רגשות, כן? או דיכוי רגשות. אבל אם חושבים על זה בעין מקצועית, זה בדיוק מה שנהג תחת לחץ וסערת רגשות זקוק לו בזמן תחרות. למה הוא זקוק? הוא זקוק לעובדות בלי דרמה. עכשיו, כשאנחנו מאמנים אנשים להישגים, או כשאנחנו מובילים את עצמנו להישגים, נשים לב שאנחנו משאירים את האג'נדות, הדאגות והלחצים שלנו מחוץ לתחום. למה? כי תחת לחץ, תחת לחץ של תחרות, אנחנו רוצים להוביל אנשים באמצעות עובדות ענייניות שתורמות לביצוע. ונשאיר את הפרשנות והדרמות מחוץ לתחום. כי זה שאתם בלחץ, לא אומר שהמתאמן שלכם, כן? או האדם שאתם רוצים להביא לתוצאות, גם הוא צריך להיות, נכון? והקטע פה הוא נורא נורא פשוט בנקודת הבלי דרמות, תחת לחץ. היא שהפורמולה אחת נותנת לנו מטאפורה בעצם לשיחה הפנימית שלנו עם עצמנו. כי מה בעצם יש בפורמולה אחת? יש נהג שנוסע על 400 קמ"ש, בתחרות מטורפת, ושם יש לו הכל מהכל. הפרעות, מתחרים שנושפים לו בעורף, ציפיות מעצמו, ציפיות מהקהל, צורך להחזיר, רצון לזכות, פחד לפשל. בעצם לאותו נהג יש את כל מה שיש לכל אחד מאיתנו במסע להישגים. והקטע הוא שלנהג הזה היה איש קשר שממש זה היה כמו הלוחש, או אותו אדם שמעביר לו את אותה אינפורמציה, לגבי מצב הרכב, לגבי כמה סיבובים. והקטע היפה היה שהשיחה ביניהם הייתה כל כך כל כך שלווה. זאת אומרת שהייתה איזושהי תחרות שהוא היה כבר, אותו נהג היה שני סיבובים לקראת הסוף, וממש עמד מישהו מאחוריו במרחק ממש של אולי 200 מטרים, ופשוט נשף לו בעורף. זאת אומרת, מה שנקרא טעות אחת של הנהג וזהו, והוא עוקף אותו. ומה שנורא יפה לשמוע זה שלא הייתה שם היסטריה של אתה לא מאמין, הוא מאחוריך, אתה לא מאמין, אסור חלב. לא, היה פשוט ככה. טוב, אז בוא ניקח נגיד שזה אסטבן אוקון, אז הוא אמר לו משהו בסגנון של סטייל של so אסטבן, 200 meter behind you, there is the next car for a Ferrari. וזהו, ואסטבן אוקון עונה לו, great, thank you, וממשיך לנסוע. זאת אומרת, אין דרמות, אוקיי? והיה איזשהו מצב שהמנוע לא יכל, המנוע נהרס, וזה היה דווקא במרות של דניאל ריקרדו, שהוא ניצח את הגרנד פרי במונקו. זה הגרנד פרי, זה בעצם אולי התחרות הכי רוויה תהילה ופיים ואושר, והכל מהכל קורה במונקו. שם זה בעצם החל התהילה של הגרנד פרי, אחד מהם. והקטע המדהים הוא שלדניאל ריקרדו פשוט המנוע שלו נהרס, והוא פשוט לא יכל להעביר יותר מהילוך שישי. המשמעות שהוא לא יכול להגביר מהירות, הוא חייב להוריד מהירות. והקטע הוא שהתקשורת שם הייתה כל כך רגועה ושלווה, שזה היה משהו בסגנון של so Daniel, we have a problem. Daniel, יש לנו בעיה. Your engine is locked out, או לא זוכר כבר מה הוא אמר שם, אבל זו הייתה שיחה נורא נורא פשוטה. לא הייתה היסטריה שם. והוא סיפר לו שבעצם המנוע לא יכול לעבור יותר מהילוך שישי, ויש מצב שתצטרך לעצור ולנטוש, ואז הוא אומר לו גם, sorry ריקרדו, והוא מתנצל בעדינות כזאת יפה. ואגב, אני מרגיש שאני עושה פה פרומו ממש לסדרה, כאילו יש לי אחוזים שם. אבל אם תראו את הפרק הזה, אתם תראו שדווקא הרוגע הזה גרם לדניאל ריקרדו להגיד לעצמו, טוב, את המסלול הזה אני לא נוטש. גם על מצב שאני לא יכול לעלות יותר מהילוך שישי, אני לא נוטש אותו ואני הולך לנצח אותו. ממש. מבחינתי שהאוטו יתפוצץ ויקחו לי את ההגה מהיד, אני את המסלול הזה לא... ומה שהוא עשה, הוא פשוט סיים, אם אני לא טועה, זה היה 11 סיבובים, שזה התמוטטות עצבים, אם תשאלו אותי. והוא פשוט סיים את המרוץ במקום הראשון. הוא לא נתן לרכב מאחוריו, לא יודע אם זה היה פרארי או מרצדס, לא זוכר מי זה היה מהם, אבל הוא לא נתן לו פשוט לעבור. המזל שלו היה שהמסלול במונקו נורא נורא צר, ככה שהוא דאג תמיד להישאר באמצע, והוא פשוט בנה לעצמו תוך כדי אסטרטגיה מאוד 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 חכמה, שלא אפשרה למתחרים שלו לעקוף אותו. למה אני מספר לכם את זה? כי הדרך שלנו לפתור בעיות בזמן לחץ, היא כשהשיחה הפנימית שלנו עם עצמנו, היא שיחה שמדברת ומתעסקת בעובדות, במציאות, לא בדרמות, לא במה זה אומר, לא בפרשנות, לא בהיסטריה, לא במה זה אומר עליי, לא במה לא. ולכן אני רוצה לשאול אתכם, תחשבו רגע על רגע ביום שלכם, ותחשבו אולי על השיחה הפנימית שלכם. איזה סוג או איזה מערכת יחסים יש לכם עם עצמכם בשיחה הזאת? האם זה דרמות והיסטריה? האם היא רגועה מדי? האם אתם, כשאתם מנתחים דברים, או כשאתם מנתחים הצלחה או כישלון, או כשאתם מנתחים בכלל יום שלכם, בין אם זה היה יום בעולם הספורט, העסקים, החברים, המשפחה, הזוגיות, מה אתם מנתחים, והאם אתם מנתחים את הרגשות שלכם, או האם אתם מנתחים את העובדות? אז אני יכול להגיד רק ככה, מתוך מקום של הפסיכולוגיה של הביצועים, ששם אנחנו רוצים להיות הטובים ביותר שאנחנו יכולים להיות תחת לחץ, שהדרך בזמן לחץ לנפתח, אנחנו רוצים להתייחס לדברים עובדתית ולא רגשית. נכון, הרגש הוא זה שיכול לגרום לנו ככה להיות בהיי או להיות בלואו, אבל דווקא תחת לחץ, השיחה הפנימית שלנו עם עצמנו, כן? אותו קול שמדבר לנו בראש, אם אנחנו נוכל קצת טיפה, איך אומרים, טיפה להוריד את הווליום לאזור יותר רגוע, כן? וסתם איש מחירות בתוך היום יכול לצלצל ופתאום לקבל דחייה, ויגידו לו, תשמע, המוצר הזה לא רלוונטי. אותו איש עסקי, אותו איש מחירות, יכול פשוט לגמור את היום שלו אם תהיה היסטריה. במקום זה הוא פשוט צריך לנהל שיחה פשוטה עם עצמו על העובדות. אוקיי, סיימתי עכשיו שיחת מחירה, לא עבד, בוא שנייה נראה למה, בוא נבין מה קרה, זה לא אומר עליי כלום, למה? כי אני רוצה ללמוד מהשיחה הזאת, להשתפר לשיחה הבאה, וזהו, בוא נמשיך קדימה לשיחה הבאה. אנחנו רוצים ליצור תקשורת כזו עם עצמנו, אוקיי? או ספורטאי תוך כדי משחק. אם עשית טעות, או אם קרה משהו, אז במקום להגיד איזה אפס, אין מצב שאני אעשה, למה אני מאבד כדור, למה אני עושה טעות, במקום זה אנחנו רוצים לנהל עם עצמנו שיחה קצת יותר בוגרת, כן? שבאה ואומרת, טוב, איתן, סך הכל דקה עשירית, המשחק רק התחיל, איבדת הכדור, עשית טעות, נהדר, יש לך עוד ממש 80 דקות ליהנות מהמשחק, לשחק, עכשיו לחפש את הפעולה הבאה. וכשאנחנו יודעים להיות הקול השפוי של עצמנו בתוך הלחץ וההיסטריה של כל האנשים סביבנו, הביצועים שלנו משתפרים, ההנאה שלנו נשמרת. אנחנו לא נמצאים באיזושהי רכבת הרים של הירו זירו, ואנחנו בעצם יכולים לתפקד בצורה מיטבית. אז זה המסר אליכם. קחו אותו as is, כמו שהוא, והוא אומר דבר פשוט. תחת לחץ, פשוט בלי דרמות. אז אלה שלושת הנקודות, אבל ככה מצאתי עוד שתי תובנות בונוס, אז אני אתן לכם גם אותם. תובנת בונוס רביעית היא באה ואומרת, העולם שייך לצעירים, תנו בהם אמון. קבוצת מקלרן, כן, רכשה את לנדו נוריס. הוא הנהג בריטי, הצעיר ביותר בפורמולה אחת, והוא פשוט בן 18, זה לא יאמן. אבל סטטיסטית, הוא אחד הנהגים הצעירים הכי טובים בהיסטוריה. עכשיו, היום יותר מתמיד חברות ענק, לא רק, כן, לא רק במרוצי מכוניות, מבינות את ההזדמנות הגדולה, שכנראה עולה על הסיכון בהחתמת פוטנציאלים צעירים. פרארי, לקראת סוף הסדרה, נותנת לנו חיזוק נוסף כשהיא רוכשת את הנהג הצעיר והמבטיח צ'רלס לקלר. עכשיו, זה אומר לנו דבר פשוט. העולם שייך לצעירים זה לא סיסמה, כן? אלא אסטרטגיה להצלחה של אמיצים. אז בין אם אתם מנהלי חברות, בין אם אתם מנהלי קבוצות, בין אם אתם עובדים עם המון אנשים, יש כאן איזושהי הזמנה דווקא לראות באותם צעירים בתור היתרון התחרותי שיש היום לכל קבוצה אפשרית שמחתימה שחקנים צעירים, ואנחנו רואים את זה בעולם, ורואים שברצלונה כבר יותר מתמיד, תמיד כן, תמיד דואגת להחתים כוכבים, אבל גם דואגת לתת ליותר צעירים לשחק, או חברות גדולות, כן? מן הסתם קל היום להגיד, אנחנו רואים את זה בכל מקום, בין אם זה גוגל, בין אם זה פייסבוק, בין אם זה חברות כל כך גדולות שמבינות שהראש הצעיר חכם חזק ובאמת יש ואפשר לתת להם ולסמוך עליהם ולקבל מהם תפוקה גדולה יותר. ותובנה חמישית שאיתה אנחנו נסיים את הפרק. תובנה הזאת אומרת המשפט הבא. שחקו עד הסוף. לשחק עד הסוף. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. באותה סדרה, כן? פורמולה אחת. שוב ושוב ניתן היה לראות מרוצים שבהם, מה שנקרא, העניין כבר היה סגור. וסיבוב לסיום, הכל התהפך. מכוניות פרשו מהמרוץ בגלל בעיות מנוע, חוסר ריכוז, התנגשויות, קריסה תחת לחץ. ומכאן המסר אליכם. במסע שלכם להישגים, כשאתם חושבים שכבר ניצחתם, אל תורידו רגל מהגז. למה? כי תמיד יהיו אחרים שיוכלו לעקוף אם קצת תורידו. וההפך, גם כשהכל נראה עבוד, גם שם אל תורידו רגל מהגז. למה? כי בפורמולה אחת כמו בחיים, הכל יכול להתהפך בשנייה, ולכן חובתכם היא לשחק עד הסוף. נחזור על זה. כשאתם חושבים שכבר ניצחתם, אל תורידו רגל מהגז. ולהפך, כשהכל נראה עבוד, גם שם אל תורידו רגל מהגז, כי בפורמולה אחת כמו בחיים, הכל יכול להתהפך בשנייה. אז שחקו עד הסוף. אז לסיכום, איך נוכל לקחת את זה לחיים שלנו? אז, עיקרון מספר 1, תפחו את אחרון האנשים בקבוצה שלכם. הם עלולים להיות אלה שיעשו את ההבדל בין להיות על הפודיום של המנצחים לפודיום הניחומים. 2, דמיינו את היום המוצלח שלכם לפני שהוא קרה בראש. 3, נתחו את עצמכם עובדתית ולא רגשית. אוקיי, זוכרים? זה בדיוק השיחה הפנימית שלנו. נתחו את עצמכם עובדתית דרך העובדות ולא דרך הרגשות. 4, שמרו על דיבור פנימי חיובי ידידותי עם עצמכם, ובלי דרמות תחת לחץ, כי זה לא באמת עוזר. 5. תנו אמון בצעירים, ותנו אמון בכלל באנשים חדשים. הם מתפתחים, והם קולטים הכל מהר, יותר ממה שאתם חושבים. ושש, שחקו עד הסוף. כי זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. בהצלחה אלופים.
חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האימון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם. ובכך, תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם, עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל, מיני קורס בין 4 שיעורי וידאו ואודיו, להישגים יומיים בלתי רגילים, באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת. פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.coil/free, זה הולך ככה, eitanazaria.coil/free, ושם תורידו את מדריכי האימון שלכם, ואני כבר שם מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אלופים. אז ייכנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.coil/free, ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז נתראה בפרק הבא. צ'או.